כמעט שבועיים חלפו מאז ששלושה דיירים חוסים במעון בית דפנה בחולון נפטרו ככל הנראה מהרעלת מזון. שלשום, לאחר שהמטבח נסגר מיד לאחר האירוע, הושפז בבית החולים וולפסון דייר נוסף, שלקה בתסמינים דומים, והרי אמרנו שהמטבח נסגר, ועכשיו מביאים לחוסים קייטרינג, אז מה קורה שם? ולמה שכחו אותם בכלל? אתמול אחרי כמעט שבועיים, כאמור, הגיע סוף סוף דוח ממצאי הבדיקה של משרד הבריאות. הנה התמצית. לא הייתה הקפדה על הפרדת מזונות בתהליכי בישול, לא היו נעולי עבודת תקינים בטיפול באוכל, כלי האוכל היו מלוכלכים, ובתרביות המזון שנלקחו, התגלו חיידקים. אז איך ייתכן, אנחנו שואלים שוב, שאחרי שהמטבח נסגר והאוכל מגיע בקטרינג, דייר נוסף הושפז שלשום בבית חולים? שלושת החוסים שנפטרו לפני כשבועיים היו כבני 40, 60 ו-80, עם מחלות רקע. ועוד משהו, בית אקשטיין, מפעילת המעון, היא חברה בת של דנאל, חברה ענקית, שהציבור מחזיק ב-60% מהמניות שלה. דנאל אחראית על שירותי סיעוד בכל הארץ, ולמרות השליטה הגורפת שלה, כספקית עובדים סיעודיים, איש לא מדבר עליה, איש לא יודע בכלל מהו חלקה באחריות כלפי המעונות וכלפי החוסים. וכמו שסיכמה את זה היום מצוין סיוון קלינגבייל בדמרקר, שלושה מתים, מה זה לעומת שוקולד פרה? כי בניגוד לשטראוס שמצא עצמה במשבר עסקי בגלל הסלמונלה בממתקים, על מנכ״ל דנאל לא יעשו מערכון בארץ נהדרת, על אופרה שטראוס יעשו, נכתב בדמרקר. סך הכל, מסלמונלה בשוקולד אף אחד לא מת. בתנאי תבורה לקויים במעון חוסים, נפטרו ככל הנראה שלושה.
עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
מושב הקיץ של הכנסת נפתח בשעה זו, מיד הדיווח משם. באופוזיציה ימשיכו למרר את חיי הקואליציה שכבר מחשבת את קיצה לקראת הסוף. הירידות בבורסה לא עוצרות ואפילו מחריפות היום במהלך היום. עכשיו טיפה מתמתן, ממתינים לפתיחה בוול סטריט, וגם מנכלית משרד הרווחה סיגל מורן תהיה איתנו בהמשך בעקבות הדוח של משרד הבריאות, מה מתכוונים לעשות במשרד הרווחה בהקשר של המערכת. מעון בית דפנה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו אבישגלי אסף שוסטר. איפה הכסף? שידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. פותחים בכותרות. המשטרה עצרה הבוקר 21 חשודים בביצוע עבירות פליליות ובהם שימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של 500 מיליון שקלים שהיוו על פי החשד למימון פרוטקשן ופעולות פליליות נוספות. שלומי אסטרוגו, מנהל יחידת יעלום ברשות המיסים, מפרט.
המבצע הזה הוא שונה במהות שלו, כי יש פה איגום משאבים גדול מאוד של כלל רשויות האכיפה. זו חקירה ארוכה יותר, איסוף מודיעיני וראיות בשלב סמוי היה ארוך יותר. מדובר בהרבה מאוד הפצה, כיזור של חשבוניות פיקטיביות, עסקאות גם שלא דווחו לרשויות המס בכלל חלקן. בסדר גודל אנחנו מדברים על כמה מאות מיליוני שקלים.
ארגון המורים העל יסודיים מתנגד לרפורמת הבגרויות של שרת החינוך. רן ארז, יור הארגון, מבטיח הבוקר בתוכניתם של בן כספית וינון מגל לצאת למאבק.
זה למעשה ניסוי ששרת החינוך עושה על כל מדינת ישראל. ומה ששרת החינוך רוצה לעשות, בלי כל ניסוי, בלי שום דבר, לבטל בחינות בגרות, והדבר הזה הוא אסון. לא נשתף פעולה, ובלי שיתוף הפעולה של המורים, שום דבר לא יעזור. גיבוי מלא של עשרות אלפי מורים שתומכים בנו בעניין הזה.
ועדת החוקה אישרה היום את הרחבת הפטור מבדיקות קורונה לאזרחים ישראלים חוזרים. תיירים יצטרכו לבצע בדיקות אנטיגן לפני עלייה למטוס. אילנה גנס, ראש מטה שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, אומרת בדיון שהמשרד בוחן אופציה לערוך בדיקות מדגמיות בכניסה לישראל.
אנחנו עדיין במעקב אחרי מספר וריאנטים שהמשמעויות האפידמיולוגיות שלהם עדיין לא ברורות מספיק, B4, B5. אנחנו עדיין לא יכולים להכריז, כמובן, לצערנו, על סיום מגפה, שאנחנו יכולים להתקל על תחלואת קורונה כתחלואת שפעת, ובכך למעשה לבטל את כל הערכויות. ההסתכלות שלנו היא כרגע מתמקדת בניסיון לבנות סנסורים נוספים שיאפשרו לנו לנטר תחלואה. אנחנו מגדירים כרגע את התקופה הזאת כתקופה בין הגלים, שהמטרה שלה היא בין היתר לשמר יכולות בסיסיות להגיב בזמן לאירוע במידה והוא יהיה.
באיגוד לשכות המסחר מתנגדים לדרישת השבק לשנות את אופן העברת הסחורות, סחורות הייצוא, ממסעיות רגילות למסעיות קשיחות. אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר, אומר לאיפה הכסף שהדרישה תגרום נזק כספי כבד ליצואנים.
נזק כספי ליצואנים זה הגדלת צי המסעיות, דבר שהוא לא בר ביצוע, הגדלת העלויות ליצואנים בין 200% עד 300%, אנחנו מדברים על עומס על הכבישים בתוספת של בין 2,000 ל-3,000 מסעיות, אנחנו מדברים על מצב שיגיע לנדבג ואין אפשרות מבחינת המסופים לקליטה, ולכן עיכוב בטיסה ממדינת ישראל ליצואנים.
עד כאן הכותרות שלנו. אנחנו ממהרים לכנסת, שם נועם עכשיו יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, אבל עוד קודם שמגיש את הצעת האימון, כמובן טל שניידר, פרשנית פוליטית מדינית, זמן ישראל, מצטרפת אלינו. שלום טל.
היי, שלום.
שלום, שלום. תכף ננתח את כל מה שקורה, הולך להיות בכלל לא פשוט במושב הקיץ הזה, אבל בוא נשמע קטע קטן מדבריו של נתניהו, ואז אנחנו חוזרות לדבר.
חיסלנו את רמטכ"ל חמאס ואת רמטכ"ל הג'יהאד האסלאמי, הרגנו מאות מחבלים, מוטטנו את מגדלי הטרור בעזה. בהנחייתי הרחנו את מבצע שומר החומות ב10 ימים, כדי לפגוע במפקדים ובמחבלים הבכירים ביותר בחמאס, בניגוד לכל התעמולה שמנסים להפיץ. ובכן, הנחתנו מכה מוחצת על החמאס, מעלומה עזה שהוא לא ידע כמותה. לא בכדי, לפי נתוני צה"ל, לא הנתונים שלי, נתוני צה"ל, לפי הנתונים הללו, העשור בין 2010 ל-2020, תחת ממשלת הליכוד בהנהגתי, היה העשור הביטחוני הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. אבל היום נפתלי בנט, בלי מנדטים, בלי רוב בכנסת, בלי תמיכה ציבורית, נפתלי בנט לא יכול להילחם בטרור. בראש הממשלה עומד מי שהפר את כל הבטחותיו לבוחריו, הונה את ציבור מצביע הימין בדרכו לכיסא ראש הממשלה, ומאז הוא לא עושה שום דבר מלבד להיאחז בכיסא. הוא צריך ללכת הביתה עוד היום. עכשיו אני רוצה להמחיש.
חוזרים אלייך. טוב, אני רואה גם כותרות שהגרעין האיראני שוב חזר בנאום שלו. יכול להיות שפספסנו את זה, את מלווה את הנאום מההתחלה. הוא כמובן קורא לבנט ללכת הביתה, הוא לא עשה שום דבר. וגם אני שואלת, ואנחנו שואלים במהלך כל המשדרים שלנו, אם הצלחתם כל כך עם החמאס, למה נכשלתם בלחסל את סינואר, שלא מפסיקים לדבר על זה מאז יום חמישי בערב? אז קודם כל, סיכום נתניהו.
כן, טוב, קודם כל צריך להגיד, מבחינת הצלחות או כישלונות מול עזה, אנחנו לא רואים הבדל גדול בין כל הממשלות של מדינת ישראל. הבטחות, פוליטיקאים כל הזמן מבטיחים, אבל למען האמת, נתניהו הכניס כסף לעזתים באמצעות מזוודות, כסף מזומן, הקואליציה הנוכחית מכניסה את הכסף בצורה עקיפה באמצעות תשלומים דרך קטר, החמאס לוקח אחריות על פיגועים ביהודה ושומרון, ואז הוא היה יורה עלינו מתוך עזה, נתניהו מתרברב שלא לצורך שאצלו היה נהדר, הציבור הישראלי לא שוכח שהיו התקפות טילים ופיגועי טרור, הפיגועי טרור שאנחנו חווים בחודש האחרון, הם לא ייחודיים לצערנו הרב, לממשלה כזו או אחרת, וחבל שבפוליטיקה, את יודעת, המנהיגים האלה היו צריכים דווקא להגיד דברים אחרים, להגיד אנחנו יודעים שהטרור תוקף את ישראל, בלי קשר למי שעומד בראשה,
כן,
וכל אחד צריך לעזור לאחר לגבות אותו בתחום הטרור.
כן, אבל אני חושבת שרק נזכרתי היום באינטיפדת הסכינים, שמדברים עליה גם הרבה בזמן האחרון, על שפת הים, גם לא היו שוטרים כל חצי מטר, וגם לא הגנו על האזרחים, וגם היה כביכול אותו פחד, ואיזשהו אזרח נתן להם מחבל בראש עם גיטרה, כי לא היה מי שיגן עליו ולא היה נשק בכיס. אז אסור לשכוח את כל הדברים האלה, וזה כמובן לא היה עשור הכי שקט, אבל זו הזמירה שמזמרים. עכשיו בואי נדבר על מה שקורה במליאה ובקואליציה. נדמה לי שגולת הכותרת היום ומתפתח סביב זה כבר שיח, זה ההתבטאות של חבר הכנסת פינדרוס בנוגע לבית המשפט העליון. שוב, אותו דיניין מפורסם מלפני כמה שנים. את רוצה שנשמע את זה ביחד, ואחר כך נשמע גם את תשובתו של גדעון סער. בבקשה.
אוקיי, נבון. אני רוצה... לא! הפרויקט שלי לתקן את כלל ישראל על ידי הקמת עוד טוילר.
אז אני רוצה לספר...
לא על ידי המשפט העליון.
אז גם החלום שלי להביא דיניים ולפוצץ את הבניין הזה, לא להביא את השופטים.
עכשיו...
גם החלום שלי. להביא דיניים ולפוצץ את הבניין הזה.
זה הרבה מעבר לכך. אל תיתו, זה לא רק חלום. זו תוכנית עבודה של חלקים נרחבים בבית הזה, שיפעלו לממשה אם רק יהיה להם כוח. הם אומרים זאת בגלוי, צריך רק להקשיב.
כן, זה מה שגדעון סער, שר המשפטים, עונה לפינדרוס. אגב, הוא לא חוזר בו. אחר כך שאלו אותו שוב, הוא אמר, אני לא חוזר בי משום דבר, ומטריד כמה מחיאות כפיים הוא מקבל במעמד הזה של המשפט.
קודם כל, מהווידאו רואים שישים שם נוער, ילדים, אני לא יודעת עד כמה הם באמת יורדים לעומקם של דברים, אבל הוא משתמש במונח שלטעמי יותר חמור מדיניין, הוא אומר לפוצץ את בית המשפט
נכון,
העליון, הוא אומר
בדיוק,
לפוצץ באמצעות דיניין, אבל המסר הוא מאוד מאוד קשה, ואת יודעת, פה, היום היינו בישיבות עשייה של השרים הבולטים, ושל יושבי ראש המפלגות, כל המפלגות בעצם, וזה עבר כחוט השני בכל העשיות, דווקא מהליכוד, יכולת אולי לצפות מנתניהו שיגנה את הנושא הזה, ואולי אפילו גם ישמוע ממנו מילה על האישה שנעצרה, ששלחה כדורים לאשתו של ראש הממשלה ולבן של ראש הממשלה, שום דבר, הוא לא אומר כלום, אבל אני חייבת להגיד לך, האווירה בכנסת מוזרה, כי מצד אחד, הקואליציה ככה מתנהגת, כאילו יהיה בסדר, היינו אצל יאיר לפיד קודם, והוא אמר, תראו, לצד השני יש 54, ולנו יש 60, זה רוב, אנחנו רוב, ולכן אין לנו בעיה, זאת אומרת, הוא סופר את המשותפת, לא כמי שמצורפת ל-54 של הליכוד, ומפגין סוג של ביטחון שיהיה בסדר, כך גם שר, כך גם ליברמן, ובליכוד כמובן את שומעת את הדברים ההפוכים, שהממשלה הזאת היא חייבת להתפנות...
חייבת, השאלה היא כמה זמן נותנים לה, כלומר, אם זה ייגמר בתוך חודש, או שאפשר למשוך ככה יותר מעבר למושב הקיץ הזה, כמה שבועות?
את יודעת, אז עכשיו התמקדנו פתאום לסיטואציה שבה אנחנו תלויים גם ברם וגם במשותפת. רם, כי הם אמורים להיות חלק מהקואליציה ולהצביע איתה, זה 60 של בנט בנויים גם על רם, והמשותפת, כי בקואליציה מקווים שהם לא ישתפו פעולה עם הליכוד, ואז כשאת מתחילה לדבר עם חברי כנסת של המשותפת, הם אומרים לך, אפ, לא כל כך מהר, יש מחיר לכל דבר, ואנחנו לא כל כך מרוצים מהממשלה הזאת, ומצדנו שהיא טיפול. אז מה זה אומר? המסר הזה שהם מעבירים, הם רוצים, הם מעדיפים בעצם שהיא טיפול וילכו לבחירות? יכול להיות שכן, אני לא יודעת, לא רואה בהם נאיבים או תמימים שבאים ואומרים, יאללה בסדר, אנחנו שותקים, העיקר שלא...
תגידי טל, הם היו היום? כי הם בינתיים, לפחות הם בתוך המגבלה של השבועיים שהם שמו לעצמם, לא להצביע עם, אלא לצאת החוצה.
את מדברת על משותפת או
לא,
על...
לא, על רם, על רם.
את אנשי רם לא ראיתי פה היום, את המשותפת ראיתי, נוכחים כאן. לגבי הצבעות ויציאה חוצה אנחנו עוד לא יודעים, כי כרגע אנחנו רק בשלב של הצעת האימון בראש האופוזיציה נועם, ויקח עוד איזה שעה או משהו כזה ש... בואי נגיד את זה ככה, בסדר היום, הונחו הצעות חוק גם בנושא הסיוע הכלכלי, גם המשך הצעות חוק בנושא אלימות במגזר בחברה הערבית, הצעות חוק נדמה לי של שר המשפטים. אז בסדר יום מלא בהצעות חוק ממשלתיות, להגיד לך מה תהיה הצבעה ואיך זה יתרחש, אני לא יודעת.
כן, טוב, עכשיו נתניהו סיים את הנאום שלו, ועכשיו פורוש עומד על הבמה. עכשיו עוד שני דברים, קודם כל עידית סילמן מגיעה לישיבה, מי שבעצם מביאה אותה, ונדמה לי שגם תהיה עוד מעט פגישה ביניהן, אם לא כבר עכשיו, זה עם הילד שקד.
תראי, הסיטואציה של סימן לא ברורה.
אגב, ניהלה את ישיבת ועדת הבריאות.
כן, היא שולחת הודעות פתאום, את יודעת, חודש רדפנו אחריה לקבל ממנה הודעות על טקסטים שהיא כביכול מדליפה, ולא הצלחנו לזה, פתאום הדוברת של הכל דקה מפגיזה באיזושהי הודעה מוועדת הבריאות. למען האמת, אני לא הצלחתי להבין מהיום של המהלך הזה מה היא בדיוק רוצה, לפיד ספר אותה יחד עם הליכוד, זאת אומרת, הוא נתן להם 54 ולעצמו 60, אז הוא בעצם לא ספר אותה כבר בשום, אפילו לא בשוליים, זאת אומרת, לא במקום של הנמנעות. הוא עברה מהחדר שלה, שהיה צמוד לחדרו של ראש הממשלה, מצד אחד, מצד שני היא נשארת כרגע כיושבת ראש ועדת הבריאות, אף אחד לא מבין מה היא הולכת להצביע ואיך היא הולכת להתנהל, ויכול להיות שהיא תיעלם לנו לתוך, את יודעת, לתוך הדמדומים, אני לא יודעת מה יהיה איתה.
טוב, אוקיי. שיקלי, כאילו ההרחקה של שיקלי מאיימת, ללא ספק זה ברקע.
זה, רק ששיקלי מהרגע הראשון היה מאוד ישיר, מהרגע שהוא נסתמד, מהרגע שהחליטו להקים את הממשלה, היא הרי הייתה השכבה המייסדת, הדבק.
נכון, היא הדבק,
לגמרי. היא הייתה הפעילה הראשית של הממשלה במשך שנה, כי 10 חודשים היא רק דיברה כמה זו הממשלה נהדרת. משהו מאוד תמוע בהתנהלות שלה.
אוקיי, טל שניידר, פרשנית פוליטית, תודה. מדינית, זמן ישראל, תודה רבה, טל. המליאה, אגב, חצי ריקה, והדיון ממשיך להתנהל, ואם יהיו שם איזה שהם אירועים מעניינים במיוחד, מה שלא נראה כרגע, אז אנחנו נהיה שם, אנחנו עם עין אחת פקוחה לעבר הכנסת. טוב, עכשיו נעשה רגע הפוגה מהכנסת, אנחנו עדיין עם עין לשם, ואם יהיו דברים חשובים, אז אתם לא תפספסו, אנחנו נעביר לכם אותם, עדיין פה ראש נועם שם על הבמה, במליאת הכנסת. קודם כל משרד הבריאות, הסיפור שהיה בבית דפנה, ומשרד הבריאות מפרסם אתמול את עיקרי דוח הבקרה שנכתב לאחר האירוע במעון בבית דפנה, בו נפטרו תוך זמן קצר 3 דיירים חוסים, בת 40, בת 60 ובן 80. יעל אילון, עורכת איפה הכסף, שלום.
כן, שלום ענת, אנחנו כבר עוקבים שבוע מאז התפרסמו הידיעות הראשונות על פטירתם של הדיירים במעון, ואתמול גם דיווחנו על כך שדייר נוסף אושפז לפני יומיים בבית החולים, בעקבות סימנים של הרעלה או בעיות קבע אחרות. בכל אופן, רק בעצם אתמול משרד הבריאות מפרסם לראשונה בצורה רשמית את עיקרי הממצאים של דוח הבקרה שלו. הדוח הזה אגב שוכב ענת, אנחנו ביקשנו אותו לפני ערב יום הזיכרון ממשרד הבריאות, הדוח הזה כבר היה מוכן ולא התפרסם. בתמצית של הממצאים בעצם במשרד הבריאות אומרים, ההתנהלות של אנשי המעון באזור המטבח, כלומר אי שמירה על ניקיון, הליכי בישול שלא עברו בצורה שנוהלי עבודה מסודרים, ובשר שהיה כנראה מקולקל.
בתרביות המזון נמצאו חיידקים.
נכון, כל אלה הובילו לפגיעה באותם דיירים שבהם נמצאו אותם חיידקים, ובמשרד הבריאות בעצם תולים את מקור הזיהום באותו בשר מקולקל. מה שמעניין הוא זה התגובה של משרד הרווחה. משרד הרווחה בעצם מגיב ואומר שמי שאחראי על כל הנושא של הפיקוח לתברואה והבריאות, זה בעצם משרד הבריאות עצמו, וכי הייתה ביקורת שהוכיחה שהמטבח התנהל כשורה, ובעצם בשורה התחתונה במשרד הרווחה אומרים, אין בעצם בהכרח קשר סיבתי בין אותם ליקויים שמשרד הבריאות העלה, לבין אותה הרעלת מזון בבשר. אז בעצם אנחנו נשארים עם המון המון שאלות בלתי פתורות, ולמעשה בשורה התחתונה עדיין איש מאותם משרדים רשמיים לא אומר לנו מה קרה ומה גרם למותם של אותם 3 דיירים.
מצטרפת אלינו סיגל מורן, שהיא מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי. שלום סיגל.
שלום שלום, אני חייבת להגיד שאני לא יודעת מאיפה להתחיל מכל הפרטים הלא מדויקים. נראה לי שצריך להתחיל מלעשות סדר בפרטים.
תראי, קודם כל אתמול אחרי שבועיים כמעט הגיעו הממצאים של הדוח הזה של משרד הבריאות, ואי אפשר להתעלם מהם, כלומר שם נמצאו חיידקים בתרביות מזון.
רגע,
לא, אבל אלה עובדות.
לא ראיתם את הדוח. לעומתי, אתם לא ראיתם את הדוח.
נכון, ראינו תמצית הדוח.
משרד הבריאות ראיתם תמצית של דברים, וגם כאן, קודם כל חשוב לי לומר, כדי קודם כל לא להלחיץ את הדיירים ובני משפחותיהם, על האמירה הראשונה. הדייר שנשלח אתמול לבדיקות בבית החולים, יש לו וירוס, אין לו שום הרעלה, יש לו וירוס של קיבה, אין לו שום הרעלה, אין שום קשר לאירוע. חשוב לי לומר את זה, אתם יודעים, חבל לעשות, לגרום למשפחות להיות מודאגות.
כלומר, הווירוס, הווירוס, זאת לא הרעלת מזון, והוא לא חטף את זה מאוכל.
והוא נשלח לבית החולים למען, בכדי להיות בטוחים, כדי שהוא יקבל את הטיפול שצריך. אז קודם כל חשוב לי להעביר את זה. עכשיו לגבי, אני רוצה רגע להתחיל אבל מההתחלה ברשותכן. דבר ראשון, אני מתראיינת מהיום הראשון שזה קרה, אני לא אני ולא השר מסתתרים מאחורי כל דבר, קרתה פה טרגדיה נוראית ואנחנו לא מקלים בראש כהוא זה. אנחנו פועלים בהרבה מאוד מישורים בשביל לחסות פערים של שנים של הזנחה במסגרות האלה. לצערי, מה שאפשר לעשות בכמה חודשים קשה לחסות פער של שנים, אבל זה במשמרת שלנו ואני לוקחת אחריות מלאה.
אפשר לשאול שאלה, סיגל?
כן.
את, כיוון שאת מכירה את הדוח, את יכולה להגיד לי מה קרה? או מה אומר, מה אומר בעצם הדוח של משרד הבריאות?
בוודאי. בוודאי. אז קודם כל, הדוח של משרד הבריאות, שמשרד הבריאות כאמור לא פרסם אותו, הוא בחר מתוכו, משרד הבריאות הצביע על ליקויים שיש במטבח, דרך אגב, חלק מהליקויים שהוא מצביע זה דברים שהוא אישר בחודש נובמבר בהפעלת המטבח. חלק מהדברים קשורים בתהליכי עבודה, ושוב, אני שלא אתפרש, אני לא מקלה ראש בכלום, המטבח סגור והוא לא ייפתח עד שאחרון הליקויים לא יטופל.
על אילו ליקויים את מדברת? בואי נשמע.
אני אגיד, לדוגמה, אין נוהל לשטיפת הכלים. הדלת האחורית של המטבח הייתה פתוחה, יש חשש לכניסה של חתולים. מצאו שלא היה מים חמים בברז. אלה סוג הליקויים.
תקשיבי,
לגבי...
סליחה, זה הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו אמרנו. גם לא, יעל לא, וגם אני. לא...
אני קודם כל אומרת עוד פעם שלא התפרש שאני מכיר לראש.
נו, אז חתולים בתוך המטבח?
לא היה חתולים בתוך המטבח, היה חשש לכניסה, אבל שוב, אני לא רוצה לדבר בשם המפעיל, האחריות של המפעיל זה לדאוג שלא ליקויים, האחריות שלנו לוודא שכל הליקויים מתוקנו, אבל חשוב לי, רצית את העובדות, אז אני אומרת את העובדות. החיידק שנמצא בבשר, נמצא רעלן בבשר, שהוא גרם להרעלת מזון. מדובר בשלושה אנשים כאמור זו טרגדיה נוראית. שלושה אנשים שבגלל המצב הבריאותי שלהם, רמת הרגישות שלהם הייתה גבוהה, ולכן לצערנו הרב מאוד מאוד מאוד, האנשים האלה נפטרו כתוצאה מהרעלה.
אבל סיגל מורן, היו 33 נפגעים.
פעם אחת.
נכון.
ועוד שישה מאושפזים בבית חולים.
לא, לא, הם לא היו מאושפזים בבית חולים, לא היו מאושפזים 33 בבית חולים.
לא, שישה
אנשים נשלחו לבית חולים, כמו שאמרתי לגבי הדייר, ההוא נשלחו כדי, כשיש ספק, אין ספק. אבל שוב, אני לא רוצה שיתפרש כאילו אני מקלה, אני רק רוצה עוד נתון אחד, כי רציתם את העובדות.
נכון.
נמצא, החיידק שנמצא, נמצא בדגימות המזון, שעל פי הנוהל, המסגרות מחויבות לשמור מכל סוג של מזון דגימות, במשך 72 שעות. בדיוק בשביל המקרים האלה. בתוך הדגימות האלה נמצא החיידק בבשר. לא ברור, וגם הדוח של משרד הבריאות לא אומר את זה, אם החיידק הזה נגרם כתוצאה מהליקויים, ולכן אמרנו שלא נמצא קשר נסיבתי, או כתוצאה מזה שהגיע בשר מקולקל, ועדיין כל הליקויים לא צריכים להיות ליקויים, כולם צריכים להיות מתוקנים ומטופלים. אז זה חשוב לי לומר. עכשיו, מעבר לזה...
תגידי, גם הקייטרינג שמגיע עכשיו נבדק?
ברור, מה זאת אומרת? א' נבדק, ב' הוא חייב להיות קייטרינג מאושר עם רישוי עסק, ג' הוא חייב להישמר על פי התקנים. אני הייתי באופן אישי במעון, אני וידאתי באופן אישי כמובן כל אנשי המקצוע שלנו, ואחרי שאמרתי את זה אני אומר שאחריות על המטבחים, מי שנותן את האישור למטבחים היא משרד הבריאות. שוב, אני לא מעבירה אחריות, אנחנו גם השר וגם אני אנשים שלוקחים אחריות, ואנחנו מוודאים שהדברים האלה יתוקנו.
אז אם אפשר לשאול, רק שנייה, אם אפשר לשאול, האם התפקוד של אנשי הצוות באותו לילה, באותו יום שהתגלתה הבעיה, בטיפול באותם דיירים שבסופו של דבר נפטרו?
היה לעילה או לעילה.
אז בואי תסביר לנו.
תראי, אני לפני חודשיים עשיתי מהלך שלא נעשה מעולם במשרד הרווחה, באירוע הנורא שהיה בבני ציון, ותוך 24 שעות הוצאתי מפעיל, הוצאנו את המנהל, הוצאתי מפעיל, נכנסנו בעצמנו לנהל את המעון, והכנסנו מפעיל חדש. מה שאני רוצה לומר,
בסוף, סיגל מורן, התוצאה היא טרגית.
לא,
את
רגע,
יכולה
רגע,
להגיד לאלה או לאלה כמה
אין...
שאת רוצה, התוצאה היא איומה. שלושה אנשים
אין
מתו.
ויכוח, אין שום ויכוח על זה. מה שאני רוצה, אני אמרתי,
אז מה קרה פה?
הלכתי לאירוע בני ציון בכדי לומר שאני לא מתכווה, אין לי, אני לא נוהגת להקל ראש וגם לא חוששת לפעול איפה שצריך. בתחקיר שאנחנו עשינו מהרגע שבו התחילו סימנים של שלשול של יצא לאנשים, מאותו רגע המסגרת פעלה על פי כל הכללים, ואני רוצה לומר בצורה לפחות מהתחקיר, וכמובן שיש עכשיו ועדה שמעבר לוועדת בדיקה חיצונית שהשר מינה בראשות של השופטת בדימוס נשיאת בית משפט השלום בירושלים שולי דותן, לבדוק בכלל את כל נושא המעונות, אנחנו ביקשנו מהם, כאילו השר מינה אותם והרחיב להם את המנדט גם לבדוק את האירועים האלה. אני מיניתי צוות שלנו כדי לעשות תחקיר עומק, מכיוון שאין לי כוונה להקל כהוא זה. ואם חלילה אני אמצא עוד דברים שהתנהלו לא כמו שצריך, מה שכאמור...
אבל איזה צעדים מיידיים, איזה צעדים מיידיים עכשיו צריך לנקוט כדי לשמור על הביטחון של הדיירים ולוודא שבאמת לא יקרה כזה סנריו?
אגב, מי אמר שזה רק שם? האם אתם בודקים את כל המעונות?
קודם כל, אנחנו בודקים את כל המעונות, רק צריך לדעת שיש לנו מעונות מהסוג הזה, מעונות גדולים, יש לנו סדר גודל של 150 מעונות. אנחנו לא יכולים להיות בכל רגע נתון בכל מקום.
האם אתם הולכים לטפל גם בדנאל, שמפעילה אלפי עובדים סיעודיים בכל הארץ?
אנחנו מטפלים בכל, גם לדנאל יש הרבה מאוד מסגרות, חלק גדול מהמסגרות של דנאל הן מסגרות שעובדות בצורה טובה. חשוב לי לומר אבל עוד דבר, אנחנו שמנו בחודשים האחרונים, קידמנו את החוק לאנשים עם מוגבלויות, החוק, אנחנו מכוונים למקום שבעתיד לא יהיו מעונות. זאת אומרת, בתפיסה שלנו המסגרות האלה לא צריכות להיות
בתוך
בעתיד,
הקהילה.
ואם כן. יהיו, צריך, אנשים צריכים לחיות בתוך הקהילה, הוסטלים, בדירות או בחיים עצמאיים. יחד עם זה, זה תהליך שאי אפשר לעשות אותו ביום אחד. אנחנו, אני הגברתי את הפיקוח בצורה דרמטית. הכנסנו חברות, אני לא מדברת על עכשיו בעקבות האירוע,
כן,
אני מדברת על
המהלכים. אנחנו חייבות לסיים, אז בואי שורה תחתונה.
אני רוצה, בשורה התחתונה אני רוצה לומר, קודם כל, שאני לא, שלא יתפרש חלילה שאנחנו מקלים ראש. מדובר באירוע דרמטי מאוד מאוד. אנחנו, כל דבר שנעשה נבדק, ואנחנו מתכוונים לבדוק את הדברים עד תום, ולעשות כמיטב יכולתנו בכדי שהדברים לא יחזרו על עצמם.
אנחנו עוד נחזור אלייך, סיגל מורן, כי זה חשוב, יותר מדי חשוב. מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי, תודה רבה סיגל.
תודה לכם.
תודה, תודה יעל אילון. עכשיו נדבר על האסון במירון, לקראת מה שהולך להיות שם, כשהיום ועדת הכספים מאשרת סוף סוף העברת 22.5 מיליון שקלים עבור משפחות נספי אסון מירון. זה חלק, כלומר, יש לזה עוד כמה הפנים. בדיוק את זה אנחנו רוצים לבדוק עם הדוקטור ענבל בלאו, שהיא חוקרת פיצויים באירועים מרובי נפגעים מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. דוקטור ענבל בלאו, שלום.
שלום,
ענת. בסדר גמור. אז קודם כל, יפה שכל משפחה תקבל לצערה את ה-500,000 שקלים בגין כל אדם יקר שנפטר לה באסון הזה, ובסך הכל מדובר ב-22.5 מיליון שקלים, שזה בסדר, כלומר, נכון? זה סכום הגיוני וראוי.
קודם כל זה סכום הגיוני וראוי, ואני יכולה לומר לך שמהמחקרים שלי זה פיצוי שהוא יחסית בזמן מאוד מהיר, וטוב שזה קרה. בהתחלה האוצר רוצה להפריד דרך אגב את שאלת הפיצוי, הוא רוצה קודם כל לבדוק מי אחראי ורק אחר כך לשלם, ואני שמחה מאוד שהם חזרו בהם והחליטו לקדם את המנגנון פיצוי כבר עכשיו, לשלם עכשיו את הכסף ואחר כך לריב ביניהם מי בעצם יישא באותו פיצוי. זה כמובן לא יכסה את כל הנזקים, אבל זה איזשהו תשלום מקדמי.
כן, עכשיו, כיוון שאת חוקרת, לצערנו היו לא מעט אסונות בסדר גודל כזה, למרות שזה אסון האזרחי הגדול ביותר, 45 הרוגים וכולי, נספים, האם הנפגעים, למשל, יכולים לתבוע במסלול אחר את האחראים לאירוע הזה?
בכל מקרה, קודם כל, לפי מה שאני מבינה, ההצעה הזאת היא תתייחס רק למשפחות ההרוגים, עדיין אין התייחסות למשפחות הנפצעים. אז להם בטח פתוחה הדרך, ובכל מקרה תעמוד להם כמובן הדרך אחר כך להגיש תביעות נזיקין, אם הם סבורים שהנזק עולה על 500,000, ובהתאם לזה יעשו קיזוז אחר כך. אבל יש כאן איזה משהו תקדימי, יש כאן איזשהו מהלך תקדימי לראשונה בהחלטת ממשלה, שבעצם הממשלה אומרת אני מקדימה ומשלמת איזשהו תשלום, ובעצם אנחנו אחר כך נריב, יכול להיות שהסכומים יהיו יותר גבוהים או יותר נמוכים, אבל אנחנו את ההתחשבנות נעשה אחר כך. דבר שאין לו אח ורע בעבר, בטח לא בתקופות זמנים כאלו. כן, אני יכולה להגיד שבמכבייה כן היה מנגנון דומה, אבל הוא היה דרך בתי המשפט. והיה דרך בתי המשפט, זאת אומרת, היו צריכים לעבור את כל הוויה דרלרוזה של הגשת תביעות נזיקין לבתי המשפט, והתקדשות.
ולא ממשלתי.
כן, לא ממשלתי. זאת אומרת, יש כאן איזושהי בשורה גם לעתיד.
כן, אמרת, תקדים, בהחלט כן. עכשיו, תגידי, איך עושים את החישוב? כלומר, מה אקוויוולנטי לחיים של אדם? זה הרי נשמע נורא לעשות את החישובים האלה.
זה תמיד עצוב לי לקחת את זה לעולמות של דיני הנזיקין, שהם נורא, בסופו של דבר הם עושים איזשהו תחשיב על כמה שווים חייו של אדם. זה תלוי בהרבה פרמטרים לגבי גיל, כושר הסתכרות, והחישובים האלו בדרך כלל נעשים בבתי המשפט. ואם וכאשר הם יגיעו, אז באמת יעשו החישובים האלו, ובהתאם לכך יפחיתו את סכומי הפיצויים שכבר שולמו.
כלומר, ה-500,000 שקלים האלה, הם, כלומר, כאן לא נעשו החישובים, אלא זה נקבע כמו שזה נקבע על ידי הפיצויים התקדימי הזה, כמו שאת אומרת. אין פה שום קשר לחישוב, כמה שווים חייו של אדם כאן, כמה שנים עוד נותרו לו לחיות וכו'.
יש איזושהי כן, איזושהי ערכה מלמעלה גסה, כי הסכום הזה הוא לא לגמרי מנותק מהמציאות, אבל כמובן שכמה שזה נורא להגיד, במרכאות, הפיצוי לבן אדם צעיר יותר אמור להיות גבוה, ועובד אמור להיות גבוה יותר מאשר בן אדם מבוגר שהוא כבר לא עובד. אז אמנם החישוב הוא לא, אין כזה חישוב על השקל בדיוק כמה מגיע ספציפית פרסונלית לכל נפגע, אבל כן יש כאן איזושהי הסתכלות לגבי הסתכלות מלמעלה על חייו של אדם. זה לא סכום בטל ב-60.
כן, לא טריוויאלי.
זה לא הפיצוי המלא. כן, זה לא הפיצוי המלא, ואני יכולה להגיד שגם אם אנחנו נסתכל על אסונות בעבר, זה כן סכום מכובד. זאת אומרת, באסונות בעבר דיברו באמת על סביב ה-100,000, 200,000 פיצויים מיידיים.
וכאן הסיפור הרבה יותר גדול. טוב, כן. אנחנו נעצור כאן. דוקטור ענבל בלאו, חוקרת פיצויים באירועים מרובי נפגעים, הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. תודה רבה לך על הדברים האלה. הבהרת לנו קצת מה קורה רבה. כאן. תודה רבה. אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות, זה אולי השתפר היום קצת, אבל זה רק תמונת ביניים. שלום אורי.
שלום ענת.
אסטרטג ראשי פסגות, עשיתי טעות. אורי, מה קורה?
סך הכל עדיין אנחנו בירידות, למרות שבמהלך היום ראינו את השוק קצת מתקן כלפי מעלה. תל אביב 35 שהיה כבר בירידה של 2.5%, אבל כרגע הוא תיקן כלפי מעלה, והשוק יורד ב-0.9% מהפתיחה. במדדים הקטנים יותר אנחנו רואים ירידות חדות יותר. ה-SMI 60 למשל יורד ב-1.8, תל אביב 125 יורד ב-1.9, שזה יותר מתאים למה שקורה בעולם. ה-S&P למשל יורד גם ב-1.9, הנאסד"ק ב-2%, באירופה ראינו ירידות של בין 1.5% ל-2%, סך הכל עוד יום של ירידות, בהמשך כמובן לשבוע שעבר, ולמה שקרה אתמול בבורסה, אבל צריך להגיד שמהצהריים ראינו קצת התמתנות, ואולי קצת חזרה okay. של משקיעים לשוק.
בואו נדבר על הכוכב השלילי של היום, זה הביטקוין? ככה 10 שניות?
כן, הביטקוין יורד היום 4%, וממשיך להראות, בעיקר אנחנו, מה שצריך לקחת מפה זה שהביטקוין, מי שחשב שהביטקוין הוא הגנה מפני ירידות בשוק, אמרו שהביטקוין זה כמו זהב, אז אנחנו רואים בתקופה האחרונה שהתמונה היא ממש לא כזו, שהביטקוין יורד כשהשוק יורד, והוא נכס סיכון כמו מניות, אפילו יותר חד, וזה מעלה סימני שאלה לגבי כל הנושא הזה של מטבעות קריפטו כהגנה מפני הכלכלה הרגילה, כמו שאוהבים לקרוא לה.
את זה שאלנו כבר מזמן. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, תודה רבה אורי. שלום שלום להתראות. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר, בדיגיטל ירון זאבי, שני רומנו ומאור רטה, בן כספית ואריאל דד, שלום חברים.
מה נשמע?
שלום ענת.
סביר.
הבורסה עוצרת נשימתה לקראת אפשרות של הצבעת אי-אמון? לא. או שזה לא משפיע על השווקים?
עוד לא,
ברוך השם.
נמשיך לעקוב, כמו שאומרים. ענת, תודה.
ניפרד כאן, ביי ביי.
תודה רבה.